יאכלו אחד את השני. איך הרמב״ם יודע מתי זה משל ומתי זה בדיוק כך? מתי אנחנו מתייחסים לזה כאל בניין אב, כאל איזשהו כלל, ומתי אנחנו אומרים בדיוק בצורה מפורטת? הרמב״ם באיגרת תחיית המתים, נדמה לי שם, הוא שואל, תחיית המתים, זה יהיה בגוף? או רעיון רוחני? הוא אומר, בגוף. י"ג מידות של הרמב״ם, אני מאמין שתהיה תחיית המתים, כפשוטו. שואל הרמב״ם על עצמו, למה תמיד אנחנו מפרשים את הדברים כמשל? והרבה דברים בתורה הרמב״ם מפרש כמשל, אפילו את הסיפור הזה, המחזה הנבואי של, 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 של שלושה מלאכים מגיעים, וזה הרמב״ם אומר, מה, שלושה מלאכים, אוכל, הכל משל, הכל מחזה נבואי. אז למה, למה בתחיית המתים הוא לא מפרש מחזה נבואי של, של משל? למה הוא לא אומר, הכוונה שהעולם יתפתח, יתחדש וזה, למה הוא משאיר לנו להגיד, אני אפותח את קברותיכם ואליתי אתכם מקברותיכם עמי כפשוטו? אז הרמב״ם עונה, כי הנביאים הדגישו שזה כפשוטו. איך זה מסתדר עם זה שעולם כמנהגו נוהג? הרמב״ם אומר, נכון, זה לא בימות המשיח. תחיית המתים זה אחרי, זה משהו שאין לנו שום מושג כלפיו. אנחנו רק מאמינים שיהיה, אנחנו לא יודעים איך יהיה. הרבה פחות מאשר ימות המשיח. מה אני רוצה להגיד? שיש לנו, בדרך כלל, התורה היא בנויה ככללים. כלומר, היא לא נאמרה בלשון של כללים, היא נאמרה דווקא בלשון של פרטים, בדוגמאות, אבל היא, זאת דוגמה, וזה לא משהו מסוים. הכל בניין אב. אז כשהתורה אמרה, שור, בור, היא התכוונה סוג של נזק כזה. כשאני אומרת בור, אני לא מתכוונת דווקא לבור שחפור ככה וכל זה. גם מי ששם את הילקוט שלו ברשות הרבים ואדם הוזק, אז יהיה בור. גם אם מישהו שם את אבנו, סכינו ומסעו והבהמה ניזוקה בהם, זה יהיה בור. זה לא, אז אל תתפוס לי במילה ככה, זה לא בור מסוים. לעומת זאת ראינו שיש דברים שזה דווקא זה המסוים, למשל ממש באותם פסוקים יש את הארבעה וחמישה, תשלומי ארבעה וחמישה זה שור ושה בלבד, ואם מישהו גנב פיל, לא. אז כמה הוא יצטרך לשלם? פי שניים, גזלן רגיל פי שניים, כלב פי שניים, שור ארבעה, שור חמישה, כבש ארבעה. למה? ככה התורה קבעה. אבל יש, כלומר, כל מיני הסברים של חז"ל, אבל למה דווקא שור, למה דווקא שה? דורשים מהפסוקים ששם זה בדווקא. יש שם איתור בפסוקים שמלמד ששם זה בדווקא. אמרתי גם פעם שעברה שאני חושב שזה נכתב שם באמצע כדי להדגיש שבאחרים זה בניין, זה בניין אב. דיברתם על השאלה, האם, מה המקור להזיק, שאסור להזיק? הייתה שאלה בשיעורים?
מלווה כתובה בתורה.
מה? מלווה כתובה בתורה. כן. מה תסביר?
זאת אומרת, זה חיוב מדאורייתא, זה לא חיוב מ...
כן, לשלם.
כן.
אבל האם מותר להזיק ולשלם? אני אומר, אני רוצה להזיק ואני אשלם.
מלכתחילה בעצם?
כן, אני עכשיו עובר רחוב צר, אני נורא ממהר, אחד חנה כאן והמראה שלו, אין לו מראה מתקפלת, סתם נגיד, אוקיי? אין לי זמן אפילו לרדת להוריד, לקפל לו את המראה, אני עובר, אני אקסח לו את המראה, ומחר אני אבוא, אני אשלם לו.
בסברה נשמע לי שלא.
איפה כתוב בתורה שאסור להזיק? איזה לב הוא עובר? איזה איסור הוא עובר?
אתה יודע שיש איזה מיטה בסופו של דבר?
מה?
אם אני מזיק, אם אני אחשור שמזיק, ש...
להרוג מישהו, אז יש איסור, בוודאי.
לא מצד נזק.
לא תרצח, או... אבל תשלומי נזק, כסף שאפשר להחזיר. אני אקנה לו מראה חדשה. עוד יותר טובה ממה שהייתה לו.
רק שאת סופים נהנות לא, אין
מה זה לא תגנוב? סברה יפה, לא תגנוב, אתה מתכוון בטח ללא תגנוב. לא תגנוב שבעשרת הדיברות דורשים לגונב נפשות, אבל לא תגנובו ולא תחשבו לא תשקרו איש בעמיתו שיש בספר ויקרא, לא תגנובו בגונב ממון הכתוב. אז אסור לגנוב ממון. מה זה לגנוב ממון? זה לקחת אותו ולהכניס אותו לרשותי ולהשתמש בו. לא גנבתי לו שום דבר. אין לי שום עניין במראה שלו. אני נוסע, אני עובר, אני ממהר. שעובר את המראה, אף אחד לא ייהנה מזה. אני לא לוקח אליי. מה זאת אומרת?
שאני מתחייב,
אולי בצד השני, אני מתחייב, לא יהיה מתחייב, אסור לי לקחת את מה שיש. אוקיי. השאלה מופיעה בהרבה ראשונים, בעיקר באחרונים. מתומצת הנושא יפה בקהילות יעקב, של הסטייפלר, בחלק, בסימן א' של בבא קמא. אגב, מהאחרונים שקל לקרוא אותם, זורם, נושא אחד, מאוד יפה. כדאי. ובעומק יש, לא ראיתי, אבל שמעתי, שרמוטי שטרנברג מדבר על זה הרבה בשיעורים ראשונים של בבא קמא. על זה שעל, בכלל, על הגמישות שאנחנו צריכים לפתח, כדי לחשוב, להעלות סברה כזאת של רגע, אם לא כתוב, אז אולי כן, אולי לא, אולי, מה אתה יוצא מנקודת הנחה ש... ואז הוא מסביר, מה ואמינא, למה יכול להיות שבאמת יהיה מותר להזיק? למה בכלל האחרונים דנים על זה? אז יכול להיות, אין לי את הספר השיעורים שלו, אבל יכול להיות שבספר השיעורים שלו, בהתחלה יופיע דיון בעניין הזה, בהעמקה, כדרכו. אז... הסטייפלר באמת מביא את ה... לא נדמה שהוא, נדמה שראיתי במקום אחר מישהו שכותב על עניין של לא תגנוב, מה שנמך?
ישראל.
כמו שישראל אומר, הוא אומר, זה חלק מלא תגנוב, אז מה אם לא נהניתי מזה? לא תגנוב מתייחס לזה שאני מחסיר מההוא. מה אכפת למי מהצדדים אם אני נהנה מזה או לא? זה נושא אחר. האיסור בלא תגנוב, לא אכפת לי, אפילו בעל החפץ שאתה תהנה. אבל זה החפץ שלי. מה שאכפת לי זה שאתה מחסיר ממני את החפץ. זאת הגניבה, אז גם זה איסור הנזק. אפשר לדון להקשות, יש, והסטייפלר באמת אומר, ונראה את היסוד האיסור להזיק ממון חברו, נלמד מדין השבת עבדה. שחייבתו תורה להציל ממון חברו, אפילו מהפסד, שלא בעל ידו. והוזהר בלב, זה לא תוכל להתעלם. וכל שכן שחייב שלא יזיק בידיים. ובא במציא אמרו, לכל עבדת אחיך אשר טובה אדמנו נמצאתה לרבות עבדת קרקע, כגון ראה מים שוטפין, ובהין הרי זה גודר, חייב להציל את ממון חברו, אז מותר לו להשחית. היו שאמרו מדין בל תשחית, אבל לא תמיד יכול להיות נפקא מינה כזאת שלא יהיה בל תשחית. בל תשחית לא כל כך חשוב מי הבעלים.
יש גם כיוון של זלנד, כאילו יש את הפסק דין של זננה וזה לא חסר לגבי... לגבי שימוש בעת של מישהו אחר, כאילו אתה, כאילו יש את הפסק דין הנך של זן, כאילו אתה כותב מחזיר למקום, ואז יש כאן הדין של זן הנה וזה לא חסר.
נכון, אבל זה חייב להיות בלי נזק. בכל מה שעלול להזיק, למשל, המשנה ברורה כותב לגבי ספרים, שאסור לקחת בלי רשות. למה? כי ספרים נקראים, אז אדם מקפיד על זה. בזמנו הרב דבנצל אמר שהוא חושב שהדין הזה השתנה בדור שלנו. דור השפע, דור שלא חסר ספרים. היה ככה ויכוח גדול בישיבה, היה הרב בן ציון פריימן, שאתה נת חכם גדול, שכל אחד הביא ראיות והתווכחו. מקובל שבדרך כלל נכון להשתמש במקום, שאמור לא יצטרך לחפש בזה, אבל הרי במקור יש ניח לילים של תאבית מצווה ממוני לגבי תפילין. מותר להשתמש בתפילין של מישהו. תפילין לא מזיק להם. ונוח לו לאדם שיהיה. קיצור, להזיק אבל זה שונה, כי... לא, כאן, מדובר כשאין שום נזק. אבל יש איזשהו חילוק משמעותי. כל זה לגבי אדם המזיק. אנחנו בששת הפרקים הראשונים של בבא קמא הולכים ללמוד על ממונו המזיק. בממון המזיק זה הרבה פחות פשוט. אגב, הוא מביא גם בסוף שאולי יש דעה שזה דרבנן, לא דאורייתא איסור להזיק. אז הוא מביא את המבית ורבי עקיבא איגר. לא כך פשוט יש דיון אם זה דאורייתא דרבנן. אבל כל זה לגבי אדם המזיק, לגבי ממון המזיק, זה כבר חידוש גדול. שאדם חייב, התורה חייבה אותו לשמור על ממונו שלא יזיק. ושיש בזה איסור, זה כבר חידוש גדול. אדם שממון שלו הזיק, בוא נשאל ככה, והוא לא שמר עליו כראוי. כן שמר עליו כראוי. האם הוא עבר איסור? חוץ מזה שיש לו חובת תשלומים, האם הוא עבר איסור? בוא ניקח את הממון המזיק הכי גדול. שור מועד שהרג אדם. מה כתוב? מה דין האדם? הבעלים?
גם תך.
השור יסכל וגם בעליו יומת. אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושט עליו. כלומר, התורה מתייחסת לזה בחומרה. לא, אין לו נשמע בית בפועל. אבל התורה מתייחסת לזה בחומרה שהוא צריך לתת את כופר נפשו. זאת אומרת, כאילו מאשים אותו בהריגה. הוא לא הרג. השור שלו הרג. הוא צריך לשמור על שורו. משמע ש... התורה מאשימה אותו כמעט ברצח, זאת אומרת, אי אפשר להגיד שמותר לו לתת לשור להסתובב ולהרוג, ומקסימום הוא ישלם את הכופר. זה ודאי שזה אסור, זה פשט הפסוקים. אבל בוא נלך לא על כאלו סיפורים רחוקים. יש משנה שדנה בשאלה עם... איך שומרים על בעלי חיים מועדים, איך שומרים על הכלב, יש את הדעה הקיצונית, נדמה לי זה רבי אליעזר, שאומר אין לו שמירה אלא סכין. כלומר, לפעמים אי אפשר להחזיק אפילו בעל חיים מסוכן. אבל שור טעם למשל, לא מצאינו שמירה מעולה כזאת שיצטרכו. או ממון המזיק, אדם הולך עם בהמתו ברחוב, והיא אוכלת משהו ברחוב, זה שאין ברשות הרבים. אתה הולך, נכון, היה צריך לשמור על בהמתו שלא תזיק. אבל להגיד שפה הוא עבר לאיסור זה קצת יותר מסובך. אני רוצה להגיד משהו לגבי אדם המזיק, גם מצד התשלומים. קצת רמזתי לזה פעם שעברה, אבל תשלומים זה להשלים את החסר. כמה שאפשר. זה בעצם פיצוי. אי אפשר להחזיר את המצב לקדמותו. יש הרבה פעמים שלא יקבל כל מה ש... אולי ברוב הפעמים. יש כל מיני נזקי גרמה, יש דברים שהיום בבית המשפט, האדם אומר עוגמת נפש, כל מיני דברים כאלה שאין אותם בדין תורה. מה, אין עוגמת נפש? יש. אבל התורה אומרת לך, לא על כל דבר אתה זוכה לפיצוי. יש דברים שאין להם תקנה. אולי זה עוד יותר מחייב. רוח הדברים ברור לנו שאסור להזיק, רק אנחנו לא כל כך יודעים מה המקור. זה סוג של השגת גבול, גזלה, השבת עבדה, כל מה שנאמר. אתה לא אמור לפגוע בממון של חברך. אין לך בעלות, אין לך זכות בכלל להתעסק בממון של חברך. אפילו לא לפגוע בו. אפילו שואל שלא מדעת, לשאול, בלי לבקש רשות. אתה לא יכול. אבל אני מחזיר לו איזה שלם, אני מוכן לשלם הכל ואונסין. לא יכול. לכאורה יש פסוק, לגבי התשלומים, יש פסוק נוסף חוץ מהפסוקים שיש לנו בפרשת משפטים. מכה בהמה ישלמנה. מכה במשלמנה מוכה אדם יומת, מכה זה הכוונה הורג. כלומר, אדם שהזיק ממון חייב. ונזק צער בושת, זה כן ראינו במשפטים. וכי ריבון אנשים ויקאיש את ראו ביום הנבל גוף, ולא ימות המנפל למשכם, יקום ויתלך מחוץ למשענתו ונקה המכה, רק שבתו ייתן ורפו ירפא, שבת, רפואה, הכל. אז יש לנו פסוק שמחייב תשלום על תשלום כולל על אדם שמזיק ממון. ואחר כך יש לנו פרטים בממון שהזיק ממון ובאדם שהזיק ממון. נדמה לי שהשאלה שדנו בה קשורה בסברה שלה, אם מותר להזיק, אם מותר, אם אדם חובת השמירה, מקור חובת השמירה, קשורה לשאלה של האבות והתולדות. האם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכל אדם שמזיק, או ממונו שמזיק, הוא חייב לשלם, ואחר כך אנחנו מנסים לבדוק לאיזה אב נזיקין זה שייך, או שלא, בלעדי אותו אב נזיקין אין לנו שום חיוב. מובנים שני הצדדים. אדם מזיק, שלם. עכשיו, כמה ישלם, איך ישלם, תנאי התשלום, גדרי התשלום, נצטרך לשייך את זה לאיזה אב נזיקין זה. ואז זה פשוט לסדר. זה יכול להיות פה, זה יכול להיות פה. אבל ברור שצריך לשלם. מה יקרה אם יהיה אחד שהוא לא בכלל האבות? אין דבר כזה. תמיד נשייך את זה לאחד האבות. או, שאני אומר, לא. כל הסיפור של תשלומים, כמו שדיברנו על זה, זה חידוש. דיברנו על זה בהקשר גם של תשלומים לנזקי גוי. נזק שיהודי הזיק גוי. מה, אתה לא משלם וזה? כי אולי זה חידוש בכלל, אולי הגויים בינם לבין עצמם בממון המזיק לא משלמים אחד לשם. מה אתה רוצה שאני אעשה? זה לא אני, זה הכלב, זה החתול. עד כדי כך אין לי אחריות. זאת אומרת, יש חידוש בכלל בזה שצריך שממון המזיק אני משלם עליו. אם יש חידוש בממון המזיק שמשלמים עליו, אז אין לך בו אלא חידושו. מה שראיתי כן, מה שלא לא. דוגמה, תראו את רשי בהיינו שור, לא, סליחה, רשי בבית עמוד בית, אח המאי. רשי, דיבור המתחיל השני, אח המאי, תולדות דשבת, אבי כאבות, תולדות דתומה, לא אבי כאבות. ואחה, תולדות דנזקין, מאי. מי אמרינן תולדות כיוצא בהן? לא שנה אב, לא שנה תולדה. אם יזיק משלם, או דילמה לא. מה דילמה לא? דילמה לא אמרינן שתולדה כאב, ואם יזיק, לא משלם. זאת אומרת, כל החיוב רק מכוח האב הזה. התורה לא אמרה לי על כל נזק תשלם. התורה אמרה, על נזק של קרן תשלם כך. על נזק של רגל תשלם כך, הנזק של בור תשלם, הנזק של אש, ואם זה לא אחד מה... אז לא.
אנחנו
מציעים מנקודת
הנחה שמה שהרב אמר, שהאבות נזיקים מקיפות את הכל, או...
זאת השאלה שאני שואל. אני לא יודע, תחקרו בעניין הזה, אני לא ראיתי שכתבו על זה, אבל זו שאלה עקרונית. שאלה עקרונית. בוודאי בכל בב הקמה. אני נוטה לחשוב שזאת מחלוקת רשי ותוספות, כשרשי, למשל רשי שאמרנו עכשיו, מוכיח שבעצם הוא אומר, יש לי אב, זה מה שמחייב. אין איזשהו חיוב גלובלי. והכל נלמד מהאב. זה קצת שאלה, כאילו בעומק העניין, עד כמה הולכים רחוק בעקרונות של הדברים. עד כמה אני אומר, זה פרט וממנו אני עומד, או שאני אומר, לא, התורה כולה היא, היא, היא כללים רחבים, ומספיק שלמדתי עיקרון אחד שממון המזיק חייב, חייב הבעלים שלו בתשלומים. ומשם למדתי לכל התורה. ונכון, כשאני אדון בפרטים כמה לשלם ואיך לשלם, זה תלוי באיזה אב מלאכה זה, איזה אב נזיקין זה. תראו, הרי בשאלה של תולדותן כיוצא מן, בסוף אמרנו שתולדותן לאו כיוצא מן זה רק בחצי נזק צרורות. בעצם למה זה? כל אב שבאתי לנתח, אני אומר לא, ממנו תרחיב לכל, ה, לכל, לכל יתר הדברים. כל מה שאני צריך בעצם זה להגיד שהתולדה נלמדת מהאב, שיש דבר כזה תולדות, ושהתולדות הם הרחבה של האב, ולא שיש איזשהו חיוב כללי. יש את המחלוקת הזאת בין רש"י לתוספות, מי שיוצא, אני חושב שנספיק להיכנס לזה בבור, בדף ג' איך הם מגדירים בור, לא י' כתיב ולא ת' כתיב? הגעתם לשם? מה, איך יודעים שבור עשרה, ואיך יודעים ש, שבור בור תשעה לנזיקין? רש"י ותוספות לא לומדים את זה באותה הדרך. זה הבדל אחד. יש עוד הבדל בדברים שאמרנו, זה לגבי מניין המצוות. הרמב״ם בתחילת נזיקין, איך הוא כותב? ונזקי ממון, יש בכללן ארבע מצוות עשה: דין השור, דין האבער, דין הבור, דין הבערה. לעומת זאת, בספר החינוך מונה מצוות עשה אחת, לשלם את התשלומים של, ה... של הנזקים, של נזקי ממונו. זאת אומרת, מה אתם חושבים? מה... מי דומה לרש"י ומי לא? האם הרמב״ם סובר שזה פרטי, או שזה כאילו שזה שהחיוב הוא מהפרט, או שיש איזשהו חיוב כללי וממנו ה...
הוא מהפרט.
כן. ולעומת זאת החינוך, לעומת שיש חיוב כללי. אחר כך נבדוק למה זה שייך, אבל זה רק כדי להגיע לדינים הפרטיים של כמה לשלם, איך לשלם. כי יש הבדלים בין שן, רגל, בור, כל זה. אבל עצם החיוב זה מצוות עשה אחת.
למה נפקא מינה, לתכלס. כי גם ספר חיוב וגם לרמב"ם בסוף אני אשלם דווקא על הארבע.
כן. למשל, איך להתייחס לאב שמורכב מורכב? יש בגמרא אבות שלמדו מה לזה, מה לרגל, אוקיי, אז מה לאש? מבין שניהם נלמד מה היו הדינים שלהם. יש דווקא מן הכללית של איך אני לומד איך אני לומד למשל בבור, איך אני לומד את הפסוקים. דוגמה, קיימה לה לרבנן שיוד אבדן מיטה. אז רש"י אומר, זה הכל מתוך הפסוקים, כי כתוב והמת יהיה לו. למה התורה אומרת בעל הבור ישלם כסף שישיב לבעליו והמת יהיה לו? מי אמר שהוא מת? ומה זה משנה והמת יהיה לו? והמת יהיה לו זה סך הכל דרך לחשב. כלומר, בעל הבור יחזיר לבעלים את הנבלה פלוס מה שהיא, פלוס הנזק. מה זה הנזק? אם נפל שור של 1,000 שקלים, ועכשיו הנבלה שווה 200 שקלים, אז צריך להוסיף 800 שקלים. כי בעל הבהמה ייקח מן הסתם את הבהמה שלו, באמת יהיה לו. מה זה משנה איך לחשב? תגיד, הנזק הוא 800, ישלם. באמת יהיה לו, בא ללמד שהתורה דיברה על בור, הבור שהתורה עליו דיברה זה בור שעושה מיטה. נכון. ובכך דרכו להמית בעשרה טפחים. התוספות אומרים, בכל התורה, התורה אמרה כלל. עכשיו כאן, נגיד, פה היא אמרה שבור. איך הגענו לעשרה במיטה ותשעה בנזקין? משום שקיים עלה לרבנן שזה כך וזה כך. זאת אומרת, החלוקה היא חלוקה פנימית, פרטית. לפי התוספות למדנו עיקרון הרבה יותר רחב מאשר לפי רש"י. זה נכון, לא יודע אם אומרים את זה בכל התורה או לא, אבל רמת החידוש, כשיש לך משהו שהוא, נגיד, אתה לא יכול לשייך אותו לשום דבר, לא לקרן, לא ל... אז ברור לך שחייבים עליו? או אולי לא ברור שחייבים. אולי יהיה פטור, כי התורה, מאיפה אני יודע שחייב? התורה, זה חידוש של התורה שחייבים. אין לך בו אלא חידושו, רק מה שהתורה חידשה בו. אבל אם אתה אומר שיש איזשהו תשלום כללי, ואחרי זה רק חלוקה, אז ברור שמשלם. איך ישלם? נלמד. מה למדנו מזה שהתורה חייבה בתשלומי ממון המזיק? למדנו שאדם חייב תמיד לשלם על ממונו שהזיק, או למדנו שאדם חייב רק מה שלמדנו. אם התורה כתבה בור, אז נלמד בור, ומה שדומה לבור. ואם התורה כתבה קרן, אז מה שדומה לקרן. עוד נפקמינה. הרמב״ם אומר שאדם מועד אם הוא מועד לשן, למשל, במה שלא אכלה. אז לא צריך רגע, שן זה תמיד מועד. לא, נגיד קרן הועדה לנגיחה. האם היא גם מועדה לרביצה, כל התולדות של קרן? נשך? אולי. אז כיוון שזה אב ותולדתו, אז זה הולך יחד. איפה הרמב"ם כותב את זה? הרייבד למשל, לא הסכים איתו בעניין הזה. פרק ב' הלכה א'. אחד אבות נזיקין ואחד התולדות. אם היה האב מועד, תולדותיו מועדות, אוטומטית. ואם היה תם, תולדותיו כמוהו. בכל אבות נזיקין וכל תולדותיהן, מועדין הן מתחילתן, חוץ מקרן ותולדותיו שהן תמיד בתחילה עד שיועדו כמו שביארנו. אומר הרמב״ם, הרייבד, תולדותיו כמוהו, אמר אברהם, הלא מחבר. הדבר הזה לא מחובר. אפילו מקרן לקרן אמרו מועד לקרן ימין, אינו מועד לקרן שמאל. הוא תמיד נוגח בקרן ימין. פתאום נוגח בקרן שמאל. לא ידעתי שאני צריך לשמור על שמאל, אני כל הזמן שמתי לב לימין. כל שכן לביעות רגל, או לנשיכת שן, הוא עצמו לא כתב כן למעלה. אולי כך רצה לומר תולדותן כיוצא בהן, כמו שהיא מועדת מתחילתה לאכילת פירות, כך היא מועדת להתחכך בכותל לנתה וכן כולן, עד כאן לשון הרייבד. ש שהרמב״ם קרא, למד, תולדותיהן כיוצא בהן, חוץ מצרורות שזה יוצא דופן, אז תולדותיהן כיוצא בהן זה תמיד. זאת אומרת, זה כאילו, כאילו דבר אחד. כל התולדות ואבות זה לגמרי, זה זהות מוחלטת. אחרי שחידשתי את האב הזה, האב הזה כולל את כל התולדות שלו. ובזה זה דומה לרשי, כי רשי אומר שכל אב הוא חידוש בפני עצמו. אין לי איזה משהו כולל לכל האבות. אני צריך להגיד דברים בשם אמרם, זה קושיה של הגריז, זה דיוק שלו מרשי שם, שהוא אומר שבאמת משמע לפי רשי, שאילולי תולדותיהן כיוצא בהן, אין לך בו אלא חידושו, ועל התולדה יהיה פטור. זאת אומרת, יש על מה שאנחנו אומרים תולדותיהן לאו כיוצא בהן, זה אומר שרק מה שרק האב, זה ממש ספציפי למה שהתורה חידשה. אז אני חושב שאלה הבדלים גדולים, גישות שונות לגמרי. אני רוצה לחזור לשאלה שפתחתי בה. כשהגמרא דנה בתולדותיהן כיוצא בהן, תולדותיהן לאו כיוצא בהן. הדוגמה שהיא מביאה מאבות, זה תולדותיהן כיוצא בהן. למה? מאבות מלאכות. ומטומאות תולדותיהן לאו כיוצא בהן. בואי נתמקד בלאו כיוצא בהן. למה תולדותיהן לאו כיוצא בהן בטומאות? מה זה התולדות של הטומאה? אדם הלך להלוויה. חזור מההלוויה. מה מעמדו הלכתי מבחינת טומאה וטהרה? נכון, הוא אב הטומאה. הוא נשא את המת. המת הוא אבי אבות הטומאה. האדם הזה הוא אב הטומאה. עכשיו, האדם הזה נגע באוכל. נגע בכלי. מה המעמד של הכלי? ראשון לטומאה. זאת אומרת, טומאתו פחותה. עכשיו, תחשבו על האבות ותולדות כמשל. יש אב ותולדה. אז יש אבא ובן ונכד וכולי. מה?
בעצם העיקרון לא זה.
נכון. מאוד, זה מאוד מתרחק. זה קצת כמו הסיפור שסיפרתי לכם על קרליבך, ראה פעם במאה שערים מישהו עם פאות ממש ממש ארוכות, אז הוא אמר לו, תגיד, למה יש לך פאות כל כך ארוכות? הרי התורה לא מחייבת כאלה פאות, מילא, אתה רוצה קצת להאריך, להדר במצוות, מה הפאות הארוכות האלה? אז הוא אמר לו, תראה, אם לי יהיה פאות עד כאן, לבן שלי יהיה פאות עד כאן, לנכד יהיה פאות עד כאן, ואני גם כן יהיה לו פאות שיוצא בהם ידי חובה, כדין תורה. אבל אם אני אתחיל מפה, אז מה הנחת היסוד שמונחת בזה?
יש מרחק.
שכל דור ירד. שכל דור יהיה פחות מהדור הקודם. זה נורא מדכא, נכון? כאילו אם אבא מאוד חכם, הבן צריך להיות קצת פחות חכם, הנכד קצת פחות. אז האם באבות נזיקין התולדות לאו כיוצא בהן? כמו למשל מה שאמרנו בסוף צרורות. חצי נזק צרורות? רק חצי נזק. אולי הוא כמו הרגל, אבל הוא לא ממש כמו הרגל. זה לא ישיר, זה עקיף. אולי היה צריך להיות פטור לגמרי, אלא הלכת הגמיר, אלא שהוא חייב. זה ההסבר שיהיה לפי שיטת רשי שאמרנו. למה? כי עקרונית באבות ותולדות, בנזיקין, זה חייב להיות אותו דבר. זה כמו חשמל. מה, אם אתה תשים כבל מעריך ותשים עוד כבל ועוד כבל, אז כשזה יגיע כבר לשלישי, אז הזרם יהיה חלש? לא.
כי מה יש בנזיקין?
זאת השאלה. אם אתה אומר שנזיקין אין לך בו אלא חידושו, אז מספיק שהתורה הרחיקה לכת וחידשה, שאני צריך להיות אחראי על החתול שלי ששתה את החלב? איך אני יכול לשמור כל הזמן לחתול שלי ששתה את החלב של השכן? אתה יודע מה? יכול להיות שאתה לא יכול לשמור. אבל למה שהוא ינזק? למה שהנזק יהיה עליו? הנזק יהיה עליך, אתה בעלים על הממון, קנית את הממון הזה גם לכך וגם לכך. עכשיו, החידוש הזה זה רק במה שחידשה תורה. אבל אם זה משהו פחות, משהו חלש יותר, אז ירד המתח. אבל מה שאני אומר, תולדות אין קיוצא בין זה שהתולדה היא בדיוק כמו האב. עכשיו, בעומק העניין, למה באמת, למה יש דברים שתולדות אין קיוצא בין ויש דברים שתולדות אין לאו קיוצא בין? למה בתומיו זה פחות? כי הוא היה פחות קרוב למקור של התומה. יש מקור של תומה, הוא מפיץ הרבה תומה. כשזה משהו שנגע במשהו, זה רחוק יותר. אז העוצמה לא תהיה אותה עוצמה. זאת השאלה, מה זה אבות ותולדות בנזיקין? איך להתייחס לכל המיליון אפשרויות שיש לנו ויהיו לנו חדשות בכל הדורות? האם בדיוק על זה דיברה תורה? האם תולדותיהן כיוצא בהן לגמרי? ולכן כשהתורה אמרה יש מן כיוצא בהן, יש מן לאו כיוצא בהן, רש"י והרמב״ם לא יסבירו את אותה באותה דרך לגמרי. ותוספות לא יסביר כמו רש"י. והרמב״ם והרייבד לא יסבירו באותה דרך. צריך ללמוד את כל אחד, מה המשמעות של תולדותיהן כיוצא בהן, ואיך הוא מסביר את הצרורות וכל זה, כדי להבין מה זה תולדותיהן כיוצא בהן, עולב כיוצא בהן. הרייבד למשל אומר על הרמב״ם, מה זה הדבר הזה שאתה מתייחס לתולדה לגמרי כאילו היא אב? אולי כך רצה לו, הוא אומר, רגל, קרן ימין וקרן שמאל זה בכלל לא אותו דבר. איך אתה מתייחס לנזקי, לביעות הרגל ולנגיחת הקרן, בדיוק אותו דבר. ביעות בכוונה להזיק. בוא נחשוב מהחיים שלנו על אבות ותולדות. תחשבו, מה עולה לכם בראש? כשאתם חושבים, אולי זה גם קצת לגבי דרך הלימוד, יש לנו את כל הלימוד בתוך הסוגיה ובפרשים, אבל יש איזה משהו, רוח הדברים שמרחפת על מבנה הסוגיה, על שני דפים שאנחנו לומדים, בדרך כלל זה הקדמה, תחילת מסכת, זה סוג של הקדמה לכל המסכת. שני דפים שאנחנו לומדים, שבהם אנחנו דנים בשאלה אם תולדותיהן כיוצא בהן או לאו כיוצא בהן. והגמרא משתמשת בעצם במשל. משל מהחיים. אבות ותולדות. אתה אל תראה אותי ככה. אתה יודע מה סבא שלי היה? מה אתה רוצה להגיד בזה? דווקא בדיוק ככה אני רואה אותך. כי אם סבא שלך היה ככה ואתה ככה, אז קושייה. או למשל ייחוס. יש מה לדון בזה? אין מה לדון בזה. מי שחשוב לו ייחוס, ההוא נין של הבן איש חי, בדיוק כמו שההוא נין של הבן איש חי. מבחינת היותו נין שלו. כי לא צריך לעשות בשביל זה כלום. צריך רק להיות הנין שלו, להיוודד לנכד. אבל כשאתה מדבר על האיכויות, זה משהו אחר לגמרי. יש דברים שזה בדיוק אותו דבר. גנים פיזיים, אתה רואה, האבא והבן, אברהם, ילד, עוד יצחק, אברהם הוליד את יצחק. יצחק ואברהם, אברהם הוליד את יצחק. שיצר קלסתר פניו אותו דבר. היו רואים את אברהם, היו רואים את יצחק, לא היו יודעים מי זה האבא ומי זה הבן. מה החילוק? מתי התולדה כיוצא בה ומתי התולדה לא כיוצא בה? מה שקשור למהות?
נשאר.
נכון. כלומר, להעתיק מהות זה כמו להעתיק קובץ. כשאני מעתיק קובץ, קובץ במחשב, אני מעתיק, יכול להיות שהקובץ, ההעתק יהיה פחות מאשר המקור, הוא בדיוק אותו דבר. תולדות אין כיוצא בהן. כוח הולדה. האבא מוליד, הבן יכול להוליד. אותו דבר. כי זו מהות. יש, בוא נדבר על ערכים. יש ערך שבוער באבא, באמת. זה יעבור לבן. באותה עוצמה. השאלה אם הוא מעביר משהו עצמי או לא. אם הוא רק שליח, הוא מעביר בתור שליח, תחנת מעבר, קיבלתי טומאה מהמת, אני מעביר טומאה לכלי או לאוכל. זה עובר דרכי. אז בהכרח זה יעבור החלשה. או כמה אני קרוב לאחד מאבות המשפחה. אז ברור שהבן הרבה יותר קרוב מאשר הנכד, והנכד הרבה יותר קרוב מאשר אני. כשהגמרא מכריעה שיש מתולדותיהן שאינו כיוצא בהן, אז היא אומרת לפי רש"י, שבעצם אין כוח כולל לאבות נזיקין. אין חיוב כולל. כל אב ותולדתו לעצמם. כלומר, אין שום חובת תשלום מובנת מאליה בנזקי ממון. כשאני... אני שואל את עצמי, מה אני לוקח מההורים שלי? בסופו של דבר, מה שאני אצליח לקחת מהם, זה מה שמהותי אצלם. וגם מה שאני אעביר לילדים, זה מה שמהותי אצלי. כלומר, גנים אתה לא יכול לבחור, אבל יש, נקרא איזה גנים מוכנים שאתה יכול לאמץ במודעות. רש"י אומר, וכדרכו הרמב״ם, שאתה בעצם לא, שום דבר לא מובן מאליו, אתה לא תקבל שום ירושה מובנת מאליה מההורים שלך. זאת אומרת, יש פה עבודה של לחפש את המהות וללמוד אותה, וכל דבר כזה זוקק עבודה, זוקק הוכחה, זוקק חידוש. גם אתה, מה שאתה הפך אצלך כקניין בנפש, אותו אתה תצליח להעביר לילדים שלך. מה שלא, זה יהיה מלאכותי, והם ירגישו את זה. זה יהיה חלש יותר. וזה מה שאמרתי לה. את אומרת, הוא בחור נהדר וזה, הוא אומר, אני אשמור תורה ומצוות. נניח, אפילו כמו שאמר, איך קוראים?
ישראל.
הוא יוכיח את עצמו חצי שנה, שנה, שנתיים, שהוא באמת שמור תורה ומצוות. אבל, כמו שאמרתם, בגללה. לקדוש ברוך הוא זה לא משנה למה הוא שומר תורה ומצוות. אבל העניין הוא, האם זה יעשה אצלו, השינוי יעשה כקניין בנפש שלו. נניח שיום אחד הם יפרדו, הוא ימשיך. ומה הנפקמינה? בסופו של דבר, זה לפעמים רווקים לא חושבים על זה, אבל החיבור הזה הוא דבר ראשון לתולדותיהן. כדי שתולדותיהן יהיו כיוצא בהן, זה הדבר הראשון של ההורים להנחיל לילדים, אז זה יעבור רק מה שאצלו כקניין בנפש. לכן אתה רואה הרבה פעמים זוגות מעורבים שהילדים ייתו אחרי הצד שלא שומר, כי הם ראו אפשר ככה ואפשר ככה, זאת אומרת זה לא מובן מאליו, זה לא קניין בנפש, אז כל דבר צריך הוכחה, זה לא כל כך קל להוכיח כל דבר היום. כל דבר צריך הצדקה. הנה, אני רואה בן אדם טוב שנוהג אחרת. שם החשש יותר מאשר ביניהם. כי העיקרון שלמדנו מתוך הסוגיה שלנו שכיוצא בהן ולאו כיוצא מהן, בעצם השאלה היא, עד כמה זה מהותי ועד כמה לא. עד כמה, אני אתרגם את זה בהבדל בין רש"י לתוספות. עד כמה, כשאני אומר, תולדותיהן כיוצא בהן, עד כמה שאני אומר תולדה, למשל, שן. אז נתתי לה הגדרה. מה ההגדרה של שן?
מה?
יש הנאה להזקו. ולכן, כל דבר שיש הנאה להזקו, יהיה מכוח שן. מה מצינו בשן? שיש הנאה להזקו, ממונך ושמירתו עליך. אף כל דבר שיש הנאה להזקו, וממונך שמירתו עליך. ותהיה חייב לשלם. כמו שבכל, כמו שבאב, בשן אוכלת, תצטרך לשלם. ככה גם בתולדות, בהנאה, תצטרך לשלם. עכשיו, כשאני מבקש לדעת אם תולדותיהן כיוצא בהן, אני שואל, האם, מה מחייב את ה... מה מחייב אותי בלשלם על נזקי, נגיד, נדחקך בכותל לענתה? מה החיוב? בגלל שהיא נהנתה, ככה יוצא. למה אני חייב לשלם על מה שנדחקך בכותל לענתה והזיקה את הכותל? אני אגיד לך למה. משום שהיא ממון שלך, והיא נהנתה בזה שהיא נדחקך בכותל, כן? אז... זה כאילו היא אכלה פירות להנאתה, ולכן אתה צריך לשלם. אבל רגע, גם אם היא לא נהנתה, צריך לשלם. עובדה שהזיקה בדרכה, בדרך חילוכה, היא גם צריכה לשלם. נכון, היא צריכה לשלם, אבל לא מאותה סיבה. בכלל לא מאותה סיבה. מסיבה שהיא דרכה על, והזיקה בדרך חילוכה. וזה כמו הרגל שהזיקה בדרך חילוכה. זאת אומרת, זה לא... כדי לעשות חלוקה בתוך הקלסר הגדול, אז אני מחלק תאים. כל אחד הוא קלסר בפני עצמו. היא נתחייבה בגלל כל התכונות האלה שמגדירות אותה כשן. ולכן היא מחויבת. זה כאילו, אין פה מה להתווכח, אבות ותולדות, גם תואם לרמב״ם, אבות ותולדות. זה אוטומטית, זה כן, אם תולדות אין כיוצא בהן. כי התולדה, מוגדרת יחד עם האב. יש יש ארבעה סיבות למה לשלם נזקי ממון, והרב מנה אותם כארבעה מצוות עשה. ואחת המצוות היא דין השור, זאת אומרת כלול בזה שן, אז לכן אני צריך לשלם על השן. זה מה שאנחנו אומרים ביום הרת עולם. אם כבנים, אם כעבדים. אם כבנים, רחמים וכרחים אבל בנים. יש לנו מסלול של כבנים. אז לא צריך שום הצדקה, שום תירוץ, שום סיבה. אבא מרחם על בנו, זהו. זאת אומרת, זה כאילו בלתיין בהגדרה. ככה זה. תולדותן כיוצא בהן אומר, תולדה ואב זה כמו אחד. אבל תולדותיהן לאו כיוצא בהן, זה מה שקשור לעבודה. זה מה שקשור להוכחה, זה כבר ירידה, זה כבר התרחקות מהמקור, זה כבר משהו שהוא לא במהות. אז אני אומר, אם לאו כיוצא בהן, אולי זה לא קשור למהות של של הנזק. אולי... בדוגמה שלנו נניח אכלה את האוכל ונהנתה ממנו, צריך לשלם. אבל נדחקך בכותל לענתה, זה לא הנאה כמו באכילה. באכילה מחל יקרנה, וזה לא מחל יקרנה, קלטה הקרן, זה חלש יותר. אולי אני לא אשלם בדיוק את אותו תשלום. זאת אומרת, השאלה כאן היא ההפרדה בין מה במהות ומה לא במהות. מה בהגדרת היסוד ומה לא בהגדרת היסוד. או לענייננו בחיים, בנושא של הורים וילדים, יש משהו שאתה לא צריך לקחת מההורים שלך. אולי לא תכונה טובה. אני לא יכול, ככה נולדתי. לא. יש מעין לאו כיוצא בהם. ויש דברים שכן תיקח מהם. טוב, זה מובן מאליו. אולי לא. אולי אתה צריך עבודה על זה. הכלל, ככל שזה יותר נוגע במהות, ככל שלאבא יש את הדבר, את התכונה, את מה שיעבור לבן, כמהות ולא כמעביר, לא כמשהו שעובר דרכו, זה מה שיעבור. הרב שגר סיפר, אמר שכשהגענו לישיבה תיכונית, אז חזרנו הביתה, אמרנו, מה, הבית, כזה מקפיד, לא יודע בדיוק, אתם לא יודעים, ההורים לא תמיד למדו בישיבות, אז אתם לא יודעים, זה ככה, זה ככה, והרבה פעמים זה חיכוך ידוע, כן, בין הורים לילדים, לילדים עם ישיבות, אז מה אתה חושב שאני לא, זהו, סבא שלך לא היה, מה זה הדבר הזה, מאיפה הבאת לי את החומרות האלה? הוא אמר דבר מעניין, הוא אמר שמה שנרכש אחר כך בישיבה זה הרבה פחות מה שלמדנו בבית. מה שלמדנו בבית, גם אם זה לא היה מושלם, גם אם זה ככה, זה מה שנשאר לאורך ימים ושנים. זה כאילו במהות. זאת זכות. מי שיש, לכל הורי יש תכונות טובות, יש דברים טובים, זה מה שישאר כקניין לנצח. וזאת חקירת הגמרא בנזיקין, מה תולדות אין קצר ואין עליו קצר ואין. אבל מהחקירה לגבי נזיקין אנחנו יכולים להשליך גם לחיים שלנו. כל דבר בעצם אתה מברר, מה יש לי אותו כקניין בנפש, ומה יש לי עובר דרכי. מה שעובר דרכי לא יעבור הלאה, מה שזכיתי שיעשה כקניין בנפש יעבור הלאה. שנזכה. שיהיה שיום מוקדש לי ונשמע את אחי. יואל אברהם בן אבי מריאו שלי.